שלום וברוכים הבאים לתוכנית 106 של ספק סביר.
תודה רבה, אני שמח להיות פה.
כן, היום יום שבת, החמישי לחמישי, 2012. אוי, זה כל כך נעים, הרגל שלך כל כך קרה, ואני כל כך חם.
אוקיי, 5, 5 ו-12. Let's, רגע, בוא נראה, we can do this. 5 ו-5, זה מייצר 10, זה פעמיים 5, זה 2, 2 ו-10 זה 12, there you go.
וכאן נמצאים דוקטור לנומרולוגיה ברק ניצן.
דבר איתי אחר כך, אני לא בטוח שאני כאן כרגע.
מעולה.
נדע אם נסה לגרור את עצמי החוצה מתוך הבור האינטלקטואלי שנכנסתי אליו עם חקר התודעה. I'm not out yet.
ליאורה לוי.
שלום וברוכים הבאים ומזל טוב לאביב.
מזל טוב לאביב, זה היה יותר ריסנט, הולדת.
אביב אור, שמזל טוב לה.
תודה, לך.
דוקטור למעט.
אני דוקטור לאיריסיולוגיה, זה לקרוא את העתיד באנשים שקוראים להם איריס.
התחומי מחקר רק נהיים יותר ויותר ספציפיים. אם כבר הזכרנו את זה, שני אבני, דוקטור למה את רוצה להיות?
קראתי דוקטור ספונג'ה.
דוקטור לספונג'ה.
דוקטור ספונג'ה. אין מוצר כזה דוקטור ספונג'ה? Seems like there should be.
אלפי בוגרות ללימודי מגדר התהפכו בקבריהם.
זה נכון.
ואני ירון, דוקטור לחרטטולוגיה. אני מופתע שאף אחד מכם לא אמר את זה, זה ממש התבקש.
כי זה אתה, מה אני אקח לך את התואר?
אבל כבר אמרנו שאם נקים אוניברסיטה מזויפת מטעמנו, אז יהיה שם PhD in Dragon Taming. באילוף דרקונים, הסכמנו על זה.
אוקיי, אנחנו צריכים להתחיל להקליט תוכנית, למה אנשים...
Why can't this be the show?
יאללה, אני בעד, בוא נעשה שואו כזה.
הייתי אומר ש-I'd watch that show, אבל I wouldn't.
Yeah, you would.
ליאורה, הפניקי אותנו במשהו קטן.
זה באמת ממש קטן ולא חשוב, לא יודעת. פשוט זה... כלבים. ילפו כלבים להיכנס למכונת FMRI כדי לעשות להם FMRI. כאילו כל הידיעה, ראיתי איזה ידיעה, FMRI לכלבים ומצאו, וחשבתי שזה יהיה מאוד מעניין, מאוד לא יודעת מה מצאו. כל מה שמצאו בינתיים זה שיש פעילות מוחית כשהבעלים של הכלב עושה משהו. ילפו אותם להגיב בתוך שהם בתוך ה-MRI, ה-FMRI, תוך המכונה. אז כשהבעלים, יש תנועה אחת שהכלב אמור להגיב עליה, ותנועה אחרת שהוא לא אמור להגיב, והם רואים שבאמת יש קשר בין הבעלים לכלב. המטרה של זה בגדול היא לחקור האם באמת כלב שאנחנו רואים אותו מקשקש בזנב, והאם יש לו יחס מיוחד לבעלים, או לכל בני אדם, או פשוט להבין את הקשר העמוק בין כלבים לבני אדם, וכל מה שעשו כרגע כצעד ראשון זה לאלף שני כלבים שהם יכנסו ל-FMRI, ילפו אותם לשים את הראש בצורה מיוחדת שאפשר לסרוק את המוח, והם לא זזים בזמן הסריקה ובזמן הבדיקה. אז זה ככה קטן ונחמד, ואני בטח יעקב כשיהיו ממש תוצאות ומה בדיוק בודקים, ועכשיו אומרים אוקיי, יודעים שאפשר לאלף כלבים, יודעים מה רוצים לחקור, ועכשיו התחילו לחקור. ואחד הדברים שצוין שם, שזה בשיתוף עם איזו אגודה שדואגת לכלבים, לרווחת הכלבים, והכלבים לא מבועלים, ועד כמה שנצפה במדדים שלהם הם בסדר עם זה, ואין להם שום חרדות או משהו כזה, וזה מגניב. מעניין אם אי פעם יצליחו לעשות את זה לחתולים, אני לא חושבת, אבל זה מגניב.
כן, מגניב, נוכל לראות על מה הם חולמים, על מה כלבים חולמים, זה אדיר.
זה לגמרי אבל עניין אתי פה, אתה יכול פשוט לשים אותם במכונה שהם לא יזוזו.
לא, זה כל הרעיון, כי רוצים לראות התנהגות טבעית מול הבעלים, או התנהגות
טבעית
במרכאות כזו או אחרת כשמאלפים את הכלב, בסדר, אבל עדיין, אם הוא עושה את זה מתוך רצון והם נכנסים לתוך ה-FMRI, הם אומרים שהם נכנסים למכונה מרצון שלהם, אף אחד לא מושך אותם בכוח ולא מכריח אותם, פשוט ילפו אותם לעשות את זה ולהיות שם ב...
זה השליה שזה נותן לך איזה מצב התחלתי שהוא יותר טוב מלהחזיק אותם בכוח. אז אתה יכול להגיד, הנה, זה מצב שבהם הם מרגישים מאוימים בכוח, ומזה אנחנו מתחילים. זה לא... בתקווה, בעתיד, הקרוב, נוכל להתחיל להשתיל דברים בפנים, שמתלווים לחיי יום יום בלי להשפיע, והם דווחים לנו את כל האינפורמציה, בזמן אמת, ברזולוציה גבוהה. ואנחנו עוד לא שם, גם טכנולוגית וגם אתית.
אבל כמו שעשו עם לוויתנים, הצמידו להם, זה משדרים בעיקר, ואז גילו שהם מגיעים לעומקים מטורפים.
basically ברגע שאתה יכול להתחיל לבדוק דברים באופן היומיומי שלהם לאורך זמן ברזולוציה גבוהה, עתיד מבטיח הרבה.
להשתיל את זה בילדים ולשלב בזה פונקציה של קיל צ'יפ
בילדים, להשתיל את זה בזרע, תן לו לעשות את כל המהלך מהזרע לביצית לבן אדם, התפתחות עוברית, הכל.
אבל זה נחמד כלבים ב-MRI.
כן, זה נחמד, לא יודעת, אני קראתי את זה, והם היו נראים מקשקשים בזנב כזה, פחות בתמונה, אני רק כזה.
תשמע, אני יודע שהמדע אומר ש-FMRI לא אמור להזיק, אבל די, התמונה בעיניי לא נעימה. לא נעים לי שכלבים נמצאים בתוך FMRI. מעדיף שיקדחו להם לתוך המוח ויחדירו אלקטרודות.
בכל אופן.
גם, לא, אבל יש לי קטע קצר, עוד הרבה יותר קצר מזה.
וואו.
שעץ, זה משהו שהוא יותר מתאים לטוויטר באיזשהו מובן.
טוויטר.
ואכן ככה הרבה אנשים גירלו על זה בזכות הטוויטר של פיליפ לייט.
טוויטר.
What do you do?
טוויטר.
אז מה שמתגלה זה שה-Heartland Institute, שזה קבוצה של ארגון אנטי-התחממות גלובלית, שממומן על ידי מתכחשי התחממות גלובלית, אך טוען להיות מדעי למדי. יש להם קמפיין חדש שנועד לקבור את כל התדמית המדעית שלהם. או זאת התוצאה, מה שהקמפיין הזה עושה, זה פשוט שלטי חוצות, שיש בהם את הכיתוב, ראית את זה, אני עדיין מאמין בהתחממות גלובלית, האם אתה? ובצירוף עם תמונה של מישהו, כמו לדוגמה, טד קצ'צינסקי, שזה היוניבומר, היונבומר, סליחה, או צ'רלס מנסון, או פידל קסטרו. כן.
It's a communist, murderous, demented ploy.
כן. הלכה למעשה, הוא מנסים לפגוע ב... סליחה. באמינות של התחממות גלובלית על ידי זה שנותנים לך שורה של אנשים נוראים, פסיכוטיים שמאמינים בזה.
זהו, לא היה שם אבל היטלר, נכון? היה את כולם חוץ מהיטלר לדעתי.
לא, אתה צריך מישהו שסביר לפחות שהוא מאמין, בין אם הוא מאמין או לא, והיטלר לא היה לפני, לא היה שהקונספט הזה היה קיים, או לפחות אולי היה מודע אליו. אבל מדברים בעתיד על לעשות את בן לאדן גם, שיש צורך להסביר למה זה פגום. בואו נסביר שנייה, בואו נעבור שנייה להיגיון פה. Argument from...
שיט הדיתי.
זה נסות לפגוע בטענה על ידי חיבורה לאנשים כאלה או אחרים. מניפולציה רגשית לגמרי, לנסות לעורר בחילה ביחס לאמונה. לא יכול, אם הוא מאמין בזה, אני כנראה לא צריך להאמין בזה. אך אין זה קשור לבדיקה של הטענה. זה דבר הכי רחוק ממדע שיכול להיות. וזה גם בוטה ומגעיל. ומנגד, גם בעניין הספציפי הזה, אתה יכול למצוא הרבה יותר אנשים שפויים, מוצלחים, שקשורים לתחום, כמו 99 מדעני התחממות, סליחה, מדעני האקלים, שיגידו לך שגם הם מאמינים בהתחממות גלובלית. אז אם אתה עושה את זה, אם אתה לוקח ואתה אומר על פי, אני צריך ללכת לפי מטעם אנשים, אז...
כן, אבל אתה יודע מה, אתה תיקח את הסיכון שאחד מהם זה יהיה היוניבומר הבא?
כן, לא, it's a non-argument, והוא עוד יותר מגוחך בגלל שהשורה שכל פעם מביאים, יש 99% ממדעני האקלים. It's amazing.
כן, אני תוהה מי האידיוט שישר את זה. זה ממש כאילו שעובד שם איזה environmentalist רדיקלי, והוא זה ששכנע אותם ללכת על הקמפיין הזה, כאילו an inside job.
כן, אז... אני לא חושב שמישהו באמת יכול.
כן, אבל בוא נע, מה אנשים כמו ג'ון סטיוארט וסטיבן קולבר אמורים לעשות עכשיו? איך אפשר לצחוק על זה? הרי לאן תקצין את זה? וזה הזה. צמד אותנו, אז ככה. קיבלנו מהרבה מאוד אנשים בשבועות האחרונים, אפילו בחודשים האחרונים, בנוגע לצמיד פלא שהתחיל להיות משווק בארץ, בשיתוף מאוד גבוה עם סופר פארם.
מה פתאום צמיד פלא? צמיד מדעי.
צמיד מדעי, להגנה מפני נזקי קרינה, ביוגארד איקס, שמשווק באופן אגרסיבי למדי ברשת סופר פארם וברשת גו אקטיב של זה. ובאופן כללי בחודשים האחרונים ובשבועות האחרונים ספציפית ראינו ממש עלייה ברמת האגרסיביות של הקמפיין השיווקי. עכשיו, זה אף דווקא דבר רע, זה פשוט משהו ששמנו לב אליו. א', הרבה יותר ריסלרים לצמיד הזה צצו וקמו והתחילו לפרסם את עצמם. כל מיני כאלה שמוכרים תוספי תזונה ומוכרים דברים לספורטאים ומוכרים זה, הפכו להיות אפילייט של הצמיד. עד ממש לשיא של ענף מתוך התאחדות הספורט, התאחדות הכדורסל של הלוטו, ימצא אמא כאילו הספונסר העיקרי שלהם, אז עכשיו כאילו יש באתר שלהם בכל שבוע את השחקן המצטיין ורואים אותו עונד את הצמיד וכולי,
שזה בעצם אומר שהחברה של הצמיד שילמה, הגיעה להסכם שבו הם משלמים לקבוצת כדורסל או הלוטו או הארגון להראות את הדברים האלה.
אכן, על מנת שהם ייתנו לחסות. גם הייתה כתבה בוויינט ובכל מיני מדורי בריאות וכולי, ובבירור יש שם איזשהו מערך שיווקי שאלה הילוך על המוצר הזה. עכשיו שוב, זה עוד דבר רע, ככה מקדמים היום דברים, ובפועל זה מאוד אפקטיבי.
יש מקום לדון אם זה רע או לא. בוא לא נגיד כהכרעה, או ההצהרה של התוכנית היא שזה לא דבר רע.
נכון.
כי אני חושב שזה דבר נוראי.
הפרסום כשלעצמו קיים גם בנוגע למוצרים אחרים. זה מה שניסיתי להגיד. אין שום דבר יוצא דופן בפרסום כשלעצמו. ואני רוצה ספציפית לדבר על המוצר. וספציפית לעסוק בו מזווית אחת מאוד נקודתית. ככה, אפשר לעסוק בזה מהרבה מאוד גוונים, מבחינת הממציא, שהוא גם תומך ברפואה סינית, או שהיה מעורב בהמצאה והוא תומך ברפואה סינית, האופן שבו זה משווק וכולי, כל הדברים האלה אני רוצה לשים בצד, אני רוצה לשים אותם בצד בעיקר מבחינה אחת, שזה יישמע מאוד פחדני, אבל אני אישית מפחד מתביעות, כן, אולי יום אחד נעשה טיפול יותר מקיף, אבל אני אשמח לדבר עם עורך דין לפני, כי חברה שהיא משקיעה בכל כך הרבה אגרסיביות להיכנס לשוק, אני מפחד מזה.
מאותו סיבה, גם עדיין לא הזכרנו.
את מי?
I don't know what you're talking about.
כן.
היה פה קטע שנערך אולי?
אולי, ייתכן. אבל יחד עם כל הדברים ששמים בצד, כן יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. והסיבה שאפשר לדבר עליהם זה בדיוק כמו שברק אמר. הצמיד הזה משווק, בנוי ומיועד באופן חד משמעי למחר בתור משהו שנתמך מדע. רואים את זה דרך ההדליינים שהדף שלו בפייסבוק מנסה לקדם, רואים את זה דרך האתר שלהם ומה הוא בוחר לקדם בדפים הראשיים, ורואים את זה גם בעלונים שמחולקים בסופר פארם והדיילות שבאות ומציעות לך את זה. כל הזמן מדברים איתך על המחקרים, על הביסוס המדעי, זה הסלינג פוינט שלהם. והיות וזה הסלינג פוינט, אז אפשר לדבר על זה ולהסתכל על המחקרים שהם לכאורה מסתמכים עליהם ולנתח אותם. ונשאיר לשנייה את כל כוונות האנשים שעומדים מאחורי זה בצד. אז ככה, כעיקרון זה משהו שהוא מתבשל איפשהו מעל 2009, ועכשיו זה פשוט כנראה הגיע לבשלות ופורץ. כן, אז מה הטענות שלהם? הצמיד הזה כולו מתבסס על נוסחה של חומר בשם SR18, שזה חומר ביולוגי שנמצא בתוך הצמיד, והוא אמור להגן עליך מפני הקרינה. עכשיו, איזו קרינה? קרינה אלקטרומגנטית שהיא כוללת את כל טווח הקרינות האלקטרומגנטיות שאנחנו מכירים, ממחשב, מטלוויזיות, מטלפונים סלולריים בעיקר, אבל לא רק, כל דבר הוא בעצם קרינה אלקטרומגנטית, והאלון של המוצר מפרט את זה, והוא טוען שיש בזה סכנות כאלה ואחרות, ככה גם האתר שלהם, והוא אומר שהחומר הזה בצמיד הזה אמור להגן עליך מפני זה. עכשיו, פה כבר מתחילה להופיע האמביוולנטיות בנוגע לטענות שלהם. למה? כי עיקרון להגן על בנושאי קרינה, אם באמת יש סכנה בקרינה, שזאת שאלה שעסקנו בה בתוכנית ואני לא עומד לעסוק בה עכשיו, התשובה היא לא, או כנראה מאוד שלא. בשביל להגן מפני קרינה, יש שני דברים שאתה יכול לעשות. אחד זה לחסום אותה, למנוע את המגע שלה עם הרקמה הביולוגית, או למתן אותה מאוד לקראת שהיא מגיעה לרקמה הביולוגית, ועל ידי זה להמעיט באפקטיביות שלה. לדוגמה, אנשים שלובשים חליפות קרינה, קירות מבודדים, חדרים נקיים וכולי, כל הדברים האלה נועדו לשכך את הקרינה שמגיעה אליכם.
כמו בצילום רנטגן, שמגינים לך על עברי
רבייה. בדיוק, שמים אופרת. או אפילו כשאנחנו מורחים קרן הגנה מפני קרינה אולטרה סגולה, זה בדיוק זה, אנחנו יוצרים שכבת מגן שהיא מגינה על הגוף שלנו. עכשיו, הצמיד בוודאות, גם על פי טענתם, לא נופל לקטגוריה הזאת, כי הוא מאוד קטן והוא מקיף רק, לא יודע מה, 2 סנטים על פרק כף היד במצטבר, והם טוענים שהוא מגן ממש על הגוף מפני קרינה, אז לא יכולה להיות הגנה פיזית במובן של לעצור את הקרינה שמגיעה אליך. בטח ובטח שאם אני מצמיד מכשיר פלאפון לראש, הצמיד בכלל הוא רחוק מכדי להשפיע על זה.
הוא יכול ליצור פורס פילד מסביב לכל הגוף שלך.
הם לא נופלים לזה, הם לא טוענים את הטענות האלה, יש מוצרים שטוענים את הטענות האלה, ביו-אנרגיה, פידבק, שיט, הם לא נכנסים לשם. מה שנשאיר את האופציה השנייה, שהיא אופציה שהיא באמת קיימת במציאות, והיא אומרת כזה דבר, אוקיי, הקרינה כבר הגיעה אליך לגוף, אנחנו טוענים שהיא מזיקה לבריאות שלך בצורה זו או אחרת, אולי אפשר לעשות משהו בגוף שלך שישפיע על הרקמה הביולוגית באופן שיאפשר לה להתמודד יותר טוב עם קרינה. לדוגמה, יש חומרים כימיים שמונעים, מעכבים חלוקה של תאים, ועל ידי זה הם יכולים לנגוד השפעות של קרינה, במובן של השרשרת שמתחילה בגוף תיעצר או תואט. כשאתה נחשף ליוד רדיו-אקטיבי, אז מזריקים לך יוד לפני זה, כדי שבלוטת התריס תתמלא ביוד, ואז היוד לא יספג לך בגוף. יש כל מיני אלמנטים שאפשר לעשות. הם טוענים שהתמצית שלהם, וגם כל המחקרים שעוסקים בה, היא עושה את הדבר הזה. כלומר, היא עוזרת למנגנונים הביולוגיים והחיות של הגוף, להתמודד עם העקות שקרינה יוצרת.
עוזרת.
עוזרת.
הם מדברים על מנגנונים ספציפיים, או כל המנגנונים שנוגדים קרינה?
הם מדברים על מנגנון ספציפי. הרבה דברים פה הם ביג מסטייק, כי אם תשימו לב, כשאני אמרתי שאתה לוקח תרופה שמונעת התחלקות של תאים, או מזריקים לך יוד, לרוב על מנת שמשהו ישפיע על הגוף שלך, הוא צריך להיכנס לגוף ולהתחיל להסתובב שם בפנים ולעשות כל מיני דברים.
הוא גם צריך להיות בכמות מסוימת.
וגם בכמות מסוימת. ופה החומר נשאר בצמיד. כלומר, הוא קרוב לגוף שלך, אבל הוא לא בא במגע בשום שלב עם אף אחת מהרקמות הביולוגיות שלך, ובטח לא יכול להתפזר בגוף. אז איך הם פותרים את הדיסוננס הזה? עוד מעט נדבר. אבל באמת הם מדברים על נזק אחד מאוד מאוד ספציפי. הם לא אומרים את המילה סרטן. במובן הזה הם די מתוחכמים, הם מתייחסים למחקר שיצא ממכון ויצמן ב-2007, שהראה שחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בעוצמה יחסית נמוכה, יכולה להשפיע על זרחון, כלומר הוספה תהליכים שמצרפים אטומי זרחן, לתוך איזשהו אנזים בגוף, ושהוא משפיע על מסלולי DNA ומסלולי איתות תאים וכו'. מחקר מעניין, לא ראיתי שחזורים שלו מאז, אבל הוא הופיע בירחון סל, והוא מצוטט, והוא נחשב למחקר באיכות יחסית טובה, ואין לו שום קשר למה שהם אומרים, הם פשוט מתבססים עליו, והם אומרים, אנחנו מדברים על התופעות האלה, ואנחנו מנסים לנגוד אותה, התמצית שאנו מנסה לנגוד את סוגי התופעות שהמחקר הוא דיבר עליהם, לא סרטן, לא משהו כזה. ולכן, בכל הפרסומים שהם תמיד מופיע, זה נראה מאוד מרשים, יש להם כבר סרטוני ביוטיוב וזה, ובדיסקריפשן של הסרטון יש את ההפניה ל-NIH, למאגר של המחקרים, ואתה נכנס, אבל זה בכלל לא מחקר שלהם, זה המחקר מ-2007 שמדבר על הנזק הכללי, או התופעה הכללית שהקרינה עושה. אגב, חשוב להגיד, המחקר לא טען שזה גורם לנזק, הוא רק אמר, זה משהו חריג שקורה, ויכול להיות שזה גורם לאיזשהו משהו מתישהו. אז ככה, כל ההפניות למחקרים אמיתיים שיש להם, זה למחקר הזה, מ-2007, שהוא לא קשור לעבודה שלהם. כי האנשים מעורבים וזה, אבל זה לא זה. אז מה בפועל הם טוענים? מה הם אומרים שהחומר עושה? הם אומרים, יש להם 5 טענות עיקריות. אחת הטענות הראשונות, הם טוענים שהחומר הזה, הפורמולה 10-18, מעכב משמעותית התפתחות של מספר סוגי סרטן. אוקיי? למרות שהמחקר המקורי לא דיבר בכלל על סרטן, אבל זה מה שהם טוענים שהחומר שהם עושה. איך הם בדקו את זה? הם לקחו תרביות של תאי סרטן מסוגים שונים. לא הייתה שום קבוצת ביקורת, הם פשוט שמו תמיסה עם התמצית של 10-12, וסיליקון מסביב לצלוחיות עם התמצית של ה-10-12 בסיליקון, והקרינו על התאים האלה ובדקו את קצבי החלוקה שלהם. עכשיו, המחקר הזה, אני עושה בציטוטי אוויר, המחקר הזה לא פורסם באף ירחון, כאילו כשנכנסים לאתר שלהם ומורידים את ה-PDF, זה פשוט איזה מזכר פנימי של המעבדה שחתומה עליה איזה מישהי והדוקטורים וכו', אבל זה לא מחקר, הוא לא נשלח לשום מקום, וסיבה שהוא לא נשלח לשום מקום, כי הנהלים לא ניסו לעשות שום הפרדה בין cause and effect להאם הקרינה גרמה לזה, האם העובדה שהזרקנו להם תמצית סיילין עם ה-10-18, האם זה ה-10-18, מה הייתה הטמפרטורה, מה היו הבקרות, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חשובים לצמיחת תאית ולהתחלקות של תאים סרטנים. הם לא נגעו בשום דבר מהדבר הזה, אלא הם פשוט שמו את התאים הסרטנים ובדקו את הגדילה שלהם ואת ההתחלקות שלהם. עכשיו, היות ולא הייתה קבוצת בקרה, מספיק שהטמפרטורה במעבדה הייתה שונה מהסטנדרט, או שכשאתה מזריק סיילין לצלחת פטרי, התאים נחשפו פחות לחמצן, או כל דבר אחר, יש אלף ואחד דברים שיכולים לגרום להם לצמוח פחות.
כן, אבל הנקודה הבסיסית שלהם, אם אני זוכר, אני חושב שקראתי את המחקר הזה, ונכון שאין קבוצת ביקורת, אבל יש ניסיון להבדיל בין צלוחיות בלי החומר וצלוחיות עם החומר. זה לא שהם שמו על כל הצלוחיות את החומר. הם עשו הקרנה לשורה של צלוחיות, חלק מהם היו עם החומר, חלק בלי.
זה במחקר אחר, זה במחקר הזרחון, לא במחקר הזה.
אוקיי.
אבל כעיקרון, גם באלה שהייתי מצפה, שגם שם נניח והייתה קבוצת ביקורת כזאת, הקבוצה שהייתה אמורה להיות זה תמיסת סיילין בלי חומר פעיל, לא פשוט צלחת שאתה משאיר אותה ולא נוגע בה, כי לצורך העניין גם כשאתה פותח את הצלחת כדי להזריק לה משהו, זאת גם פעולה שאתה אמור לשלוט בה ולסנן אותה. אז זו הטענה הראשונה, היא לא באמת מחזיקה מים בהיעדר בקרות וכולי, ושוב חשוב להגיד, כל המחקרים, שוב אני עושה בארקוורט שהם מקשרים אליהם, הם לא באמת מחקרים, זה ניסויים שנעשו במעבדה, לא פורסמו בשום ירחון, וגם הפרוטוקול שלהם זה פשוט מזכר פנימי שהחוקר כותב מה הוא עשה וחותם בסוף.
אני רוצה, אז המחקרים הם פשוט לא קיבלו תוקף בשום מקום, זה לא שזה, אתה לא יכול להגיד שזה לא מחקר. זה איזשהו ניסוי שלא קיבל שום תוקף, והם בוחרים לקרוא לו מחקר.
כן, זהו, זה בדיוק. זה ניסוי, הוא גם לא, הוא מחולק לפרק של מתודות ותוצאות, נגיד את זה ככה, אבל לא ככה כתוב מחקר. גם בירחון שהוא לא פי-ריוויו, לא מפרסמים דברים שכתובים ככה, נגיד את זה ככה. אז זה העיכוב המשמעותי בהתפתחות של מספר תאי סרטן. עכשיו, זה אם מסתכלים בזום לשנייה על הנייר שהם פרסמו, אבל אם מוציאים את הזום ואומרים איך זה מתקשר לטענות של המוצר, אין שום קשר, כי פה המוצר היה ממש במגע עם הצלחת או עטף אותה, ומעבר לזה הם בדקו כבר תאים שהם סרטניים, מה שלא אמור להיות המצב, אנחנו אומרים לבדוק על תאים בריאים.
זה לא אמור להיות לא זה ולא זה, היית צריך לבדוק חלוקה זרחנית של תאים.
נכון, בדיוק.
בקשר לסרטן פתאום.
כן, כן, אם הם מתבססים על מחקר מ-2007. אז זה משהו שהוא מאפיין את כל הטענות שלהם. מושמעת איזושהי טענה, היא לא באמת קשורה למציאות בסופו של דבר, או לתפקיד שהצמיד הזה אמור לבצע, וגם המחקר, אני לא רוצה להשתמש במילה מחקר, גם הניסוי והנייר שמסכם אותו, שבודקים אותו, הוא בנוי בצורה שלא הייתה, כאילו, היא לא הייתה עוברת שום דבר, כי אין שם שום בקרות ושום כלום.
זה לא מסובך, it's crap science.
כן, ממש ככה.
מכירים את זה טוב.
זה עדיין מדע, אבל it's crap. והמסקנה שלהם של הצמיד לא נובעת מהניסויים האלה. ניסוי הבא, העצה משמעותית בפעילות ה-EGF, שזה Epidermal Growth Factor. זה גורם שקיים בתוך תאים והוא פועל וכו'. גם הם לא מפרטים יותר מדי, אבל זה גורם שהוא נחקר. זה משהו שהוא חשוב לעבודה התקינה של התא וכולי. ופה המחקר הזה הוא ממש מראה שוב פעם את האמביוולנטיות. הם לקחו שוב פעם תאי סרטן, ששוב זה לא מתייחס לעולם האמיתי, הקרינו אותם ואז בדקו האם התרחש הזרחון הזה שדיברו עליו במחקר מ-2009, ואז שמו את כל הצלוחיות האלה בצד, לקחו צלוחיות חדשות, הזריקו להם את החומר הזה, את ה-EFG, והזריקו להם את התמיסה הזאת של ה-10-18, וראו שכשמזריקים את התמיסה של ה-10-18, אז ה-EFG פועל בתוך התאים האלה מאוד במהירות מואצת. עכשיו, אני אומר את זה בלי הרבה פירוט, כי בנייר עצמו אין הרבה פירוט. גם הנייר הוא מורכב פחות או יותר מאותם נפנופי ידיים שאני עושה פה, והוא פחות או יותר ניסוי בית ספר במדע. כאילו, לקחתי צלוחיות פטרי, הזרקתי לחלקם משהו אחד, הזרקתי אחרות משהו אחר, אני לא באמת משווה בין התוצאות האלה לבין קבוצת בקרה, וזה בכלל לא מתקשר להנחת העבודה שלי. וזה פחות או יותר הרמה שלהם.
אני מאוד מקווה שבבית ספר לא עושים כזה מדע.
לא, לבית ספר זה נחמד. והנה עוד דוגמה למצב שבו ניסוי שהתבצע ותוצאות שלו משרתות מטרה שיווקית אחרת לגמרי. הם רצו לבדוק שה-10-18 הזה לא רעיל. אז אחת הדרכים לבדוק אם חומר רעיל או לא לרקמה ביולוגית, זה לשים אותו בתמיסה עם זרע. למה? כי לתאי זרע אין את רוב ההגנות שיש לתאים רגילים, גדילי ה-DNA שם יש רק גדיל אחד של DNA, ואין לה את כל ההגנות של הרבה מאוד רכיבים בקרומתה לא קיימים וכו' וכו'.
יש אשכים.
מצוין. כן, הם מאוד רגישים לטמפרטורה בגלל זה וכולי. אז דרך טובה לבדוק רעילות להרבה חומרים זה לשים אותה עם תאי זרע ולראות מה קורה לתאי הזרע. מה שהם רצו לראות בגדול זה שתאי הזרע לא מתים. ומה שהתבצע בניסוי באיזה מעבדת פוריות, הם לקחו תאי זרע וישבו אותם לאותה דגימת זרע כשהזריקו לה את ה-10-18 הזה, והם ראו שהזרע זז קצת יותר מהר, לאורך 6 שעות. עכשיו, זה פתאום התוצאה של זה נהפכה מבדיקה של רעילות לבדיקה של מסתבר שזה מטיב עם המערכת הביולוגית, כי הנה תראו תאי הזרע זזו מהר יותר.
רק על בסיס זה או, או שזה פתח להם פתח לעשות עוד ניסוי כדי לבדוק את זה?
ברודמפ שלהם הם אומרים שהם מתכננים המון ניסויים וכולי וכולי, אבל כבר היום הם משווקים את זה עם הטענה הזאת.
אמר לי בבקשה, כשזרע זז מהר יותר... Improved motility, מה שנקרא?
Improved mobility, כן.
Mobility. אבל זה לא אומר שהוא גם מת יותר מהר?
לא, לאו דווקא. זה לאו דווקא קשור. זה קשור לצורך העניין השלמות של השוטן ולצמיגות. זה קשור להמון המון דברים. לאו דווקא. אבל בכל אופן, זה ממש מדגים איך פשוט אפשר פשוט לעשות ניסוי, וזה win-win-win-win situation בשבילך, כי כל תוצאה אתה יכול להרכיב אותה למערך השיווקי איך שאתה רוצה. אז זה ממש הופך אור גם על הניסויים האחרים של לשים דברים בצלחות ולבדוק אותם בתנאים שהם לא באמת אמיתיים, אבל זה נשמע טוב וזה מראה כאילו שהחומר הזה הוא רלוונטי באיזשהו דרך למערכות ביולוגית של הגוף, על אף ששוב זה נמצא בצמיד על פרק אף היד ולכן אין לזה שום רלוונטיות לטענות של הצמיד הזה כשלעצמו.
גם עם הזרע, הטענה עצמה שזה משפר את המוטיליטי של הזרע, היא גם לא מבוססת, כי אתה הראית את זה
אין ויטרו.
אין ויטרו, ואתה צריך לראות את זה אין ויבו, אנחנו מודעים לזה שיש הבדל של שמיים וארץ.
וגם בדגימה אחת, בטסט אחד של 6 שעות.
גם רוצה להתייחס לנקודה שלפי התוצאה, אם נגיד שזה באמת, אז תאי זרע הצעירים, הם שוחים מהר יותר מתאי זרע הזקנים. אז למה לא להוציא מסקנה שהחומר הזה, או המוצר שלהם, גורם לי להיות צעיר יותר? באמת. זה לא שונה מהמסקנה שהם מוצאים מתוך הזה.
כן.
הנה, זה עושה אותך צעיר יותר, כי התאים הם מתנהגים כמו בגוף צעיר.
ממש. לצורך העניין, הם עשו חצי צעד ראשון, זה יכול להיות בהחלט חצי צעד נוסף. זה לא כל כך רחוק מהתלישות בין הטענות שהם אומרים לבין המחקרים שתומכים בזה.
אפשר להפוך את הצמיד הזה למכונת זמן.
עכשיו, יש להם עוד כמה מחקרים, כולם סובלים מהפגמים האלה, אני רק רוצה להתרכז על המחקר האחרון, כי הוא באמת שופך אור נהדר על כל החבילה הזאת. ככה, יש אנזים P53, שהוא נועד להתמודד עם טעויות ההעתקה של DNA וכולי, הוא מאוד מאוד חשוב לבקרה של פעילות תקינה של העתקת DNA ופעילות תאית. ואנחנו יודעים שהאנזים הזה נכנס לפעילות יתר כשהתא מרגיש עקה. אז מיוצר יותר ממנו ונוצר את הסביבה המתאימה לפעילות יתרה שלו. אז זה די מקובל במדע. אחד המדדים לבדוק האם התא מרגיש עקה או לא, זה לראות, למדוד את הפעילות של האנזים הזה. כי אתה יודע שאם אתה מודד פעילות יתרה של האנזים הזה, זה אומר שאתה הרגיש איזושהי עקה. זה לא המדד היחיד, אי אפשר לגזור מזה מסקנות מוחלטות, אבל זה מדד די מקובל. אז הם אמרו, אוקיי, מעולה, אז בוא ניקח תאים כאלה, ונקרין עליהם בקרינה מהמחקר הזה של 2007, וכו וכו, ונמדוד את הפעילות של ה-P53, בתאים רגילים, בצלחות רגילות, לעומת צלחות שהזרקנו לתוכם את ה-10-18 הזה, או עטפנו אותם בסיליקון עם ה-10-18.
That's two very different things.
אני מסכים ב-100%. עכשיו, הם עשו את זה, וכאילו השורה התחתונה היא, כן, ראינו שעם ה-10-18 נוצר פחות מהחלבון הזה, ולכן המסקנה שלנו זה שהתאים הרגישו פחות עקה, כלומר הקרינה הפעילה להם פחות עקה, כי החומר שלנו עזר להם להתגבר על זה. עכשיו, שוב, חשוב להבין, בואו נתאר את שולחן המעבדה הזה. בצד אחד יש צלחות פטרי עם תאים שמקרינים עליהם ישירות. בצד השני של השולחן יש צלחות פטרי עם סיליקון מסביבם שמקרינים עליהם, שאוקיי, סיליקון זה לא כלוב פארדיי או משהו כזה, אבל הוא עדיין בולע חלק מהקרינה, וזה אומר שאחוזי הלחות בתוך הצלחות הן שונות, וזה אומר שהן חשופות פחות לחמצן ולאור שמש ולאלף ואחד דברים, ולידם יש צלחות שהן שרויות בתמיסת סיילין עם החומר הזה, שגם תמיסת סיילין זה תמיסה עם מלחים והיא ממתנת השפעות של קרינה, והיא סביבה לחמצן, נמשכה יותר, ולכן התאים יכולים לאסוף חומרי הזנה ממנה, ואתה מנסה להשוות בין שני המצבים האלה, באמת? כלומר, הניסוי שהיה אמור להיות זה, שוב, סיליקון בלי חומר פעיל, וסיילין בלי חומר פעיל, ולהשוות ביניהם. ואין ניסויים כאלה. באופן מפתיע. אני באמת מוכן לאמר את המשכורת שהבאה שלי, שבניסוי כזה לא יימצא איזשהו דבר, איזשהו הבדל סטטיסטי. אבל פה זה לא נגמר. כי כשקוראים את הפרוטוקול של הניסוי לעומק, אז מסתבר שאתה לא סתם לוקח את הצלחות ומקרין עליהן. אתה גם לוקח אותם למקרר כל שעה, מקפיא אותם עם חנקן נוזלי למינוס 200 מעלות, ואז מוציא אותם ומחמם אותם במהירות שוב. כלומר, גם אם התאים חשו איזשהו עקה, יכול להיות שזה בכלל מהטיפול והשינוי טמפרטורה המהיר, שאנחנו יודעים שזה לא טוב לתאים.
למה הם עשו את החימום בקירור, לא הבנתי?
הם לא אמרו למה, זה פשוט מופיע בפרק המתודולוגיה שלהם. לי אישית זה נשמע כמו שינויי סביבה הרבה יותר קיצוניים מקרינה בתדר בעוצמה נמוכה. אני מודה שאני לא מומחה בעניין, אבל ברגע שאתה מכניס חנקן נוזלי, כאילו גם הדיוט יכול להבין שקורה פה משהו לא לעניין. כן. אז מה היה לנו פה? מחקרים בלי בקרות מתאימות, שבגדול אפשר לצורך העניין, במקום 10-18, אם היו שמים שם קפאין, היו מקבלים אני בטוח את אותם תוצאות, כי השינויים הסביבתיים האחרים הם הרבה יותר קיצוניים מהשינויים של האם חומר בלי חומר. גם ככה המחקרים לא קשורים בשיט לתרחישי השימוש המציאותיים של הצמיד הזה, וגם ככה הם כולם מראים איזה שהם, בוא נניח שהכל היה נכון, הם מראים איזה שהוא זום מאוד מאוד ספציפי על פיסה מאוד מאוד ספציפית של מכניזם, שאף אחד לא אומר שהוא גורם לנזק. זאת משהו תופעה של זרחון שנראית מעניינת, אבל אף אחד לא אומר שזה גורם לנזק. אז בקיצור זה נראה, אם אלה המחקרים שמתבססים עליהם, אז זה מתקן בעיה שלא, כנראה לא, בעיה שאנחנו לא בטוחים שהיא קיימת באופן שהוא לא מבוסס. וכדי לעטוף את כל זה באיזשהו דבר אחרון, זה לא מופיע בפרק המחקרי, אבל כשאתה נכנס לפרק השיווקי שלהם, אז יש למעלה את הסרט הזה באנגלית, וזה גם בריאיון בוויינט של הממציא, שאלו אותו, איך אנחנו יכולים להיווכח שזה עובד מחוץ למעבדה? אז הוא אומר, אין בעיה, לקחנו את הצמיד, ועשינו מבחן מוליכות באור של אנשים. כלומר, אתה מודד את ההתנגדות החשמלית בין שתי פיסות אור,
בין...
כן, אור, כאילו, בין הנקודה הזאת ביד לנקודה הזאת ביד לצורך העניין, ואתה מקבל גרף של ההתנגדות החשמלית בהתאם לוולטאז' מסוים. עכשיו, זה הליך, הם טוענים באתר והם צודקים, זה הליך רפואי שמשתמשים בו ברחבי העולם. נכון, למה משתמשים בו? משתמשים בו בשביל למדוד אחוזי שומן בגוף. כי לאחוזי שומן יש התנגדות חשמלית שונה וכולי.
ככה זה עובד, שמודדים לי אחוזי שומן?
אז זאת אחת הדרכים למדוד אחוזי שומן. עכשיו, בסרטון רואים את הבחור הקטן, את הבחור מודדים לו את ההתנגדות החשמלית, תוך כדי שהרופא אוחז לו ביד ומודד, עוד מעט נדבר על למה זה מגוחך, ואז הוא נותן לו להחזיק פלאפון, והוא מודד שוב פעם את ההתנגדות החשמלית, והוא רואה שהיא השתנתה. האם זה טוב, האם זה רע? היא השתנתה. ואז הוא שם לו גם את הצמיד, והוא מודד שוב פעם את ההתנגדות החשמלית, והוא רואה שהיא חזרה למצב הרגיל שלה. כלומר, לכאורה, הגוף מתנהג בצורה טבעית, אתה מחזיק פלאפון, לא אמרו אם הוא קבוי או פתוח בכלל, ההתנגדות הטבעית משתנה, ואז אתה שם בחזרה את הצמיד, ואתה כאילו חוזר למצב הטבעי. עכשיו, כשבדקתי לגבי הבדיקה הזאת ואיך משתמשים בה, אז זאת בדיקה שהיא כל כך רגישה עד שאסור לך לשתות כמויות גבוהות מדי של מים או להתייבש לפני הבדיקה, כי אחוז המים בגוף משפיע על זה. אתה צריך להיות במרחק של 30 סנטימטר מכל חפץ מתחתי בזמן הבדיקה, אבל שם הרופא לוחץ לו את היד, מה שכמובן משנה את ההתנגדות החשמלית, כי זה סוגר עוד מעגל ומודד את ההולכה החשמלית, ואז הוא נותן לו להחזיק מוצר מתחתי, ומודד לו את ההתנגדות החשמלית, שמן הסתם עכשיו היא שונה, ואז הוא שם צמיד שיש בו חלק מתחתי, ושוב פעם מודד את זה, שכל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם משפיעים על ההולכה החשמלית של האור. זה לא מפתיע שאם אתה שם פיסה מתחתית על האור, אז זה יוצר קצר בהולכה, כאילו, זה משנה את ההתנגדות החשמלית של האור.
ואם היית שם צמיד פלסטיק?
בלי חשמל?
כן.
והרופא
היה... אתה בודק את המוליכות, לא אם זה אחרי הצמיד, זה יכול גם להשפיע.
כן, כן, בטח, כל דבר משפיע, כל דבר. אתה צריך, שוב, להיות רחוק 30 סנטימטר, אסור לרופא שלך להתקרב אליך, כי חום הגוף וכו', כל הדברים האלה משפיעים. אבל בסרטון רואים את הרופא לוחץ לו את היד ומודד את הזה, בזמן שהוא מחזיק פלאפון מברזל, ואת הצמיד עם החתיכת פלטינה רפואית עליו. נו באמת, אז זאת ממש דוגמה, הם לקחו סטנדרט רפואי שקיים בתחום מסוים, אמרו שמשתמשים בו ברחבי העולם, הם צודקים, פתאום החליטו להשתמש בו פה, כאילו כדי להראות שהגוף נפגע במשהו, למרות שזה משהו שהתהליך הזה מעולם לא נועד למדוד, ואז הם משתמשים בו בצורה הכי לא נכונה האפשרית, תוך כדי הריסת כל איזושהי מידה של אמינות שהייתה.
אבל זה כל כך משכנע, אתה חושב שאתה רואה את זה, ואין לך הבנה בסיסית של התהליך אפילו.
כן, כן, כן.
זה מאוד משכנע.
זה נראה משכנע, הרופא נראה משכנע, כולם נראים משוכנעים מאוד.
שפה קוזציה ישירה.
כן. לסיכום, אפשר לנבור בנושא הזה עוד הרבה, אפשר לדבר על האנשים, המניעים שלהם, הקמפיין הפרסומי וכולי, כל זה אולי נשאיר לפעם אחרת, אולי בכלל לא נעשה. אני ממליץ לכם להיכנס לאתר ולהסתכל לשנייה על ה-PDF'ים שלהם, אין להם אפילו מראית עין של מחקרים, הם לא פורסמו בשום ירחון, ובאמת שווה לעצור ולקרוא ולהגיד איך המחקר הזה, איך שהוא מדמה את התנאים האמיתיים שהדבר הזה בא לעמוד או למדוד, ומה ניקו משם ומה לא. ולדעתי זה מאוד מעיד שכל פעם הם לוקחים הליך רפואי, משתמשים בו למשהו שונה לחלוטין, ומסיקים מזה איזושהי מסקנה כללית שההליך הרפואי הזה בכלל לא נוגע בה. אז זה, אפשר לדבר על זה עוד באמת המון, אבל רציתי רק להתייחס למחקרים.
Fucking pathetic.
יותר מהכל, המחקר על המוצר הזה הזכיר לי את האוזניות אור שדיברנו עליהם לפני כמה תוכניות, לפני איזה 10 תוכניות, שגם שם זאת הייתה חברה שמאוד שיווקה דרך הפן המדעי, התהדרה מאוד בניסויים, וגם שם הניסויים שלהם היו מבודדים מהתרחישים המציאותיים, כמו לדוגמה, הם ניתחו גופות כדי למצוא שם איזה חלבון, בלי באמת להגיד איך זה אמור לעבוד, מנותקים מהמכניזמים של איך הדבר הזה אמור לפעול, והמחקרים שכן היו קשורים לזה, הם היו בלי שום קבוצת ביקורת, ולכן הם לא היו שווים כלום. אז זו דעתי. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מעניינות, או מדעיות, ואתם צריכים לנחש מה האמת ומה השקר.
וולדמורט הפעם?
בעקבות, א', וולדמורט, לא וולדרמורט, כפי שתקנו אותי, אריאל, והוא גם אמר שבעודנו מנסים למנוע את הבייס מוולדמורט, אנחנו יוצרים בייס אצלנו, כי אנחנו יודעים מה התשובה שלו, אז ניתן לו לגלגל רק בסוף. בכל אופן, הפעם אין פים, אלא פשוט חדשות מדעיות חדשות שראיתי, והן היו די מעניינות ודי מופרכות. מצוין. אז ככה, אייטם ראשון. מחקר חדש קושר את העליונות בתבונה שלנו על פני קופי אדם אחרים לשגיאה בהעתקה של גן מרכזי ששולט על איך המוח בונה את עצמו, ואומרים שהשגיאה הזאת גורמת למוח לבנות את עצמו מהר יותר, מה שנותן ליצירה של הרבה יותר קשרים בין הנוירונים השונים. אייטם שני, מחקר חדש מצא שחלק מהאנשים שטוענים שהם רואים הילות באמת רואים הילות. מה שהם רואים זה תהליכי עידוי חום מהגוף, וכשבודקים אז רואים שיש להם פגם גנטי בעין, שגורם להם לראות אנרגיה אינפרה אדומה ממש בצבעים. והם אומרים שהם רואים פשוט הילות. אייטם שלישי, עומד להיות מה שנקרא טרנזיט של נוגה על פני השמש, שזה אירוע יחסית נדיר באופן ובמרחק שבו הוא קורה. על מנת לצפות בו, אסטרונומים יכוונו את טלסקופ האבל לירח, והשתמשו בו כמו מראה, כדי לצפות דרכו בטרנזיט הזה.
שאלה ראשונה, מה זה טרנזיט?
מעבר של נוגה על פני השמש.
אתה רואה את השמש ואתה רואה נקודה ממש שחורה עם, עם אמצעי ראייה נכונים שעוברת על פני השמש. זה ממש מגניב. וזה טרנזיט.
מה הם הולכים לעשות עם הירח אז?
מה זה? עומדים, במקום להפנות טלסקופים ישר לשמש ולראות את זה, עומדים להפנות את האבל לירח, שהוא יקלוט את האור שמוחזר מהשמש, והם ישתמשו בו כאילו שהוא מראה ענקי. המראה ענקית, יכוונו אותו כאילו אל הירח בתור המראה. 3 אייטמים, אביב.
אני אוהבת את שלוש. נשמע סביר, הירח כאילו משקף אור, למה לא? אחד נשמע ממש בלתי סביר, אבל כשל בגן אחד יכול להוביל לכל מיני דברים, ולהגיד שזה לא נשמע לי הגיוני, זה קצת כאילו מתקרב לצד של טיעוני בריאתנים למיניהם. זה לא סביר ששינוי של גן אחד יכול לעשות כאלה שינויים. אבל שתיים, לראות הילות. ובכן, כשאני הייתי בקורס רייקי, אז הסתכלנו על הילות. פורילזיז. כי כשאתה מסתכל על מישהו שעומד ויש קיר לבן מאחוריו, אז אתה רואה כל מיני אורות כאלה שיוצאים ממנו. ולראות אותם בצבעים בגלל פגם בעין, that is weird shit. אני אגיד שאחד זה שקר.
ברק?
היי.
היי.
עושה. אז הראשון לא רואה איתו בעיה עקרונית, חוץ מכל הבעיות העקרוניות שאני רואה בו. סתם, הבעיה העיקרית, טוב, אחד, היחוס למנגנון הגנטי כשגיאה, פשוט מה שהוא עושה, לא יודע למה לקרוא לזה שגיאה.
לא, אני רוצה להבהיר. עזוב את זה בצד, יש אפשרות להסתכל על מקטעים ב-DNA האנושי ולזהות שהם שגיאת העתקה של מקטע אחר.
אבל אם השגיאה היא קונסיסטנטית, אתה לא יכול לקרוא לזה פשוט דרך פעולה?
לא, כי המכונות שמעתיקות DNA אמורות להעתיק אותו מההתחלה ועד הסוף.
הרעיון שאתה אומר, זה כל הזמן קורה, אבל עדיין DNA אמור להיות מועתק אחד לאחד. מתרחשים שינויים גנטיים בגלל שיש פאק במנגנון ונעשות שגיאות בהעתקה, אבל עדיין מבחינת המנגנון הוא לא אמור לשגות, הוא שוגה בגלל טעויות.
סתם לדוגמה, זה לא מה שאני אומר שהיה פה, כן? אבל יש שם גנים שאתה יכול לראות שהם העתק מוחלט של גן אחר, ובהמצע שהם בטעות יש שורה אחת שאומרת תפסיק לקרוא הלאה. אבל אתה רואה שיש את כל המידע הגנטי גם הלאה, אז אתה יודע שזאת שגיאת העתקה, זה נוצר בעקבות העתקה לא נכונה של המידע הקיים.
כן, ברגע שמתחיל להשתמש בשפה הזאת, אתה צריך גם לחשוב שרגע, אז יש בני אדם שהעתקה הזאת לא מתרחשת אצלם, מתרחשת כמו שצריך.
לדוגמה, אנחנו באמת מנהלים את השיחה הזאת, או הריונית פיקינג?
עד שתחשוף אם זה נכון או לא. טוב, בקיצור בוא נשים את זה בצד. אבל כן, כל מנגנון גנטי שעשוי להוביל למשהו אפשרי ברמת הכלל, אין את הבעיה הזאת. הבעיה האמיתית בשבילי היא ההגדרה או הנכונות להגיד שאנחנו יודעים לראות מה ההבדל בין תודעה הגבוהה לתודעה לא גבוהה בין בני אדם, נגיד, לקופים. מה בעצם ההבדלים? יש עדיין הרבה היפותזות, אנחנו לא יודעים להכריע על אחד מהם. כמה שיכולים לעשות זה לבודד אולי באמת הגן הזה שעושה משהו שונה שהוא לא עושה במינים אחרים. עם כל זאת, זה עדיין יוצא אפשרי. אם כי פגום לגמרי בצורת הגדרה.
ממש כמו הגן, יש שם.
יס. שתיים. אז אמרת שהשינוי, התופעה הגנטית פה היא בעיניים? אז כי אני ראיתי הילות בצורה כזאת או אחרת, זה יכול גם, אתה לא חייב לראות הקרינה האינפרה אדומה, אתה יכול פשוט לראות את העידוי של זהה עצמה בשילוב תאורה מסוים, זה נראה כמו הילה. אבל לראות אינפרה אדום, שהדפקט הוא רק בעיניים, זה sounds too far-fetched. אתה צריך עוד משהו, אתה צריך עוד כלי עיבוד, העיניים לא צריכים להספיק לך. והשלישי פשוט תשמע מגוחך בעיניי. כמובן כי חסר לי ידע כנראה, אבל אם אתה יכול לחסום את דרך השמש, המקור אור הכי טוב, למה שתלך עכשיו לירח ותעשה את זה בהקשה נוספת? It seems ridiculous. אבל אפשר לעשות את זה אם רוצים. אז אני אגיד ששתיים הוא לא נכון.
ניורה?
אוקיי, אז שלוש קראתי את הכותרת, אז אני חושבת שהוא נכון, כי היה איזה כותרת שהטרנזיט, זה אפילו משך לרגע עצומת לבי, ואמרתי, יש טרנזיט, אני אקרא על זה אחר כך, כי זה מגניב לראות את זה, וקראתי שהם יעשו את זה דרך הירח. אז אני חושבת שזה אמת. אני מתלבצת בין כאילו, המחשבה של אביב ושל ברק, כאילו הם שניהם צודקים, ולכן זה פשוט מין ניחוש כזה של אוקיי, האם אחד עשית לו איזשהו טיזינג ו...
או שלוש וכולכם טועים.
או שבדיוק, או שלשלוש עשית איזשהו טיזינג, נראה לי פחות, אבל רגע, נשמע לי יזוי שגן אחד אחראי על כל הפעילות הזאת, גם לגדול יותר מהר, גם להסתדר יותר מהר. אני אגיד שאחד, למרות ששתיים נשמע אידיוטי, אחד הוא שקר.
אחד הוא שקר. אוסם, אז וולדמורט טוען ששלוש הוא שקר. אז נתחיל משלוש דווקא. וטוב שאת לא קראת את פנים הידיעה. למעשה אנחנו עומדים לזכור זמן טלסקופ מהנאצים על הירח.
What?
בכל אופן שלוש הוא נכון. אנחנו באמת עומדים לצפות בטרנזיט של נוגה, על ידי זה שאחת מהדרכים תהיה לכוון את האבל אל הירח. מסתבר שלהאבל יש בעיה להתמודד עם עוצמות אור כל כך גדולות, ולכן אנחנו לא מפנים אותו, כי הוא נועד לתצפיות חלל עמוק למקורות אור מאוד מאוד חלשים, ובגלל זה בעצם ישתמשו בירח בתור מראה שגם תסנן חלק גדול מהעוצמה. ומה שמשתדלים, מה שרוצים לעשות עם זה, זה בעצם מה שאנחנו עושים לכוכבים רחוקים, וזה לנתח בצורה יותר טובה את האטמוספירה של נוגה, על ידי לראות את האור שעובר דרכו, ועל ידי זה אפשר לראות את התרכובות הכימיות שיש שם וכולי.
מתי זה הולך לקרות, והאם, ובאיזה מקומות בכדור הארץ יש סיכוי לראות את זה?
אני לא יודע, אני אשים לינק, אבל כבר עכשיו אני אגיד שזה הרבה 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 יותר חמור מליקוי חמה, שלא תעזו להסתכל על זה בלי ציוד מגן מקצועי ביותר.
טוב, אי אפשר לראות בלי, כי זה רק נקודה שחורה שעוברת, זה לא כמו ליקוי שמסתיר.
כן, כן, אבל יחד עם זה, למרות שזה סופר מגניב, don't stare at the sun, כפי שאל בנדי אמר, זה כמו להסתכל על סבתא. ועכשיו 1 או 3, 1 או 3, האמת היא...
1 או 2.
1 או 2, 1 או 2.
רגע, מה וולדמורט אמר?
וולדמורט אמר 3 והוא נפל.
כרגיל.
כרגיל. זה כי הוא לא יכול להקשיב לתשובה שלך. בנוגע ל-2, האמת היא שאני מאוד קיוויתי שאתם תקראו את הכותרת של זה וטיפלו. כי זה שקר. אכן יצא מחקר שטען משהו לגבי אנשים, חלק מהאנשים שטוענים שהם רואים הילות, אבל מה שהוא הראה זה שיש להם אחוז יותר גבוה מהאוכלוסייה של סינסטזיה, שזה היתוך קלט חושי. והוא אמר שיכול להיות שאנשים, אנחנו יודעים שזה מוביל ליותר יצירתיות ונטייה לדמיון, או יש קורלציה בין סינסטזיה ליצירתיות ונטייה לדמיון, אבל בין היתר זה גם יכול לגרום להם לקלוט אותות חושיים אחרים, כמו במישוש, בשמיעה, בטמפרטורה וכולי, ולהשליך את זה על חוש הראייה ולגרום להתבטאות אורית של זה. אז המחקר הוא לא כל כך מוצק, זה שם איזה משחק סטטיסטי, אבל מעניין בכל אופן שאולי יש הסבר מעניין מאחורי התופעה הזאת של ראיית הילות.
אז nailed it.
אתה מנסה להגיד שאנשים שרואים הילות הם לא באמת רואים דברים, זה לא באמת אומר
שיש הילות. אז זהו, הדבר המעניין שברק התייחס אליו הוא שכעיקרון כבר יש לנו הסבר לחלק גדול מהתופעה, באמת המעין כיפוף אור שמתבצע בעקבות עידוי ופליטות חום מהגוף.
רואים את זה כשאתה נוסע בכביש ומאוד מאוד חם, ומרחוק נדמה לך שיש שכבת מים, זה גם מהעידוי.
נכון מאוד, אנחנו פשוט לא רגילים לראות את זה בדברים יומיומיים. מה שאביב אמרה, אבל זה נכון, אם אתה חוסך מחלק מהעיניים קלט חושי, כמו קיר לבן מסויד לחלוטין, ואתה שם איזושהי דמות מול הקיר הזה, אז המוח גם המוח בעצמו יוצר תופעות, וגם יש את התופעה הזאת שהעידוי, יש הרבה דברים. עכשיו לסט הזה גם מתווסף את הסימן שלה של אולי גם סינסטזיה אחראית לחלק מהדברים האלה. ובנוגע לאייטם הראשון, אז האמת היא כל הספקות שלכם בנוגע אליו היו נכונות. זה מחקר, שוב, תמיד כשהם מדברים על גן אחד והפנוטיפ המאוד קיצוני שלו, כמו לדוגמה תבונה או כמות קשרים במוח, צריך תמיד לשים על זה עשרות סימני שאלה. הם אבל מצאו את זה והם מצאו שם משהו די מעניין. באמת רואים ההעתק מוחלט של גן, שהיא ההעתק הרוס באמצע. ולכן אנחנו יודעים שזאת העתקה שנהרסה, היא לא התבצעה בצורה טובה, או שהתבצעה, כנראה שהתבצעה פשוט שגיאה בתהליך העתקה של הגן, לחומוסום של היד, בעוד של יונקי על אחרים, יש רק את הגן השלם. ומה שהם ניתחו, הם הכניסו את זה לאחברים, את הפגם הזה בגן, והם ראו שהאחברים האלה יצרו את הרקמות המוחיות הרבה יותר מהר בתהליך ההיריון, וגם אחרי שהם נולדו, זה יצר יותר קשרים ויותר זה, אז הם אמרו, אוקיי, אולי זה איזשהו משהו כזה. אבל בכל אופן זה מאוד מעניין, וזה גם מאוד משחק עם התחושה. אני כן מתחבר למה שאתה אומר, ששגיאות הן יכולות להיות תהליך מאוד מאוד פה. למעשה, כל האבולוציה מבוססת על שגיאות פחות או יותר, ואכן זאת כנראה דוגמה, בין אם זה אחראי בצורה מטורפת לתבונה שלנו או לא, זה דוגמה לזה ששגיאה בתהליך העתקה מניבה תוצאה פוריה יותר בפנוטיפ בסופו של דבר. ככה נראה לפחות, בזווית ה... בכל אופן, כן, זה יהיה קישור טוב לסוף התוכנית. I hate you. אל תלטף אותי. אלא אם כן זה עם הרגל הקרה. שים את הרגל? טוב, בכל אופן, לא נותר אלא להגיד להתראות.
להתראות.
ונתראה בשבוע הבא.
ביי ביי. אגן.
זה רגש אמיתי, אני לא יכול לייצר את זה בכל רגע on cue.
אבל אנחנו צריכים שיהיה בכל מקרה. אתה יכול להתייחס לזה שזה מזויף, אבל רגע, באחת, שתיים.
נהדר. טוב, בכל אופן, תודה רבה לכולם.
אוי, תודה לך, אירון.
ולהתראות, נתראה בשבוע הבא.
אבל כדי שזה ייראה אמיתי, אתה צריך לדבר על הפרצוף שאביב עושה. כל עוד לא אמרת את זה, זה לא כאילו באמת קרה משהו נוראי לפני.
טוב, מעולה, היה שווה את זה רק בשביל הפרצוף של אביב. בכל אופן, תודה רבה לכולם, ונתראה בשבוע הבא.
ביי ביי.